למוסקבה מגיעים ביממה האחרונה מסרים סותרים, כ-180 אלף חיילים כבר נמצאים על הגבול, ועל פי הדיווחים האמריקנים נמצאים במצב הכן ליציאה לתקיפה. ואולי מקורות המודיעין האמריקנים מדייקים, כבר קיבלו פקודות. 30 אלף חיילים רוסיים כבר נמצאים בגבול שבין אוקראינה לבלרוס. שר ההגנה של בלרוס, ויקטור קרנין, אומר כי התמרון שהיה אמור להיגמר אתמול בין שתי המדינות בשטחה של בלרוס מצפון לאוקראינה, צפוי להימשך.
Учение завершено в соответствии с принятым решением нашими главами государств. Проверка сил реагирования союзного государства.
התרגיל נגמר, ההחלטה שקיבלו מנהיגי שתי המדינות שלנו, פוטין ולוקשנקו, היא להמשיך לבחון את יכולת התגובה שלנו. המתכלי הצבאות של רוסיה ובלרוס יממשו את ההחלטה. הצעדים הללו נועדו למנוע מלחמה. הנשיא אמר זאת לא פעם במהלך הפגישות שלנו. אנחנו לא רוצים מלחמה. עם זאת הם לא מקשיבים לנו או שהם לא רוצים להקשיב לנו, ולכן גיבשנו כוחות שיגיבו אם צריך. שר ההגנה של ארצות הברית לויד אוסטין דווקא מקשיב היטב, הוא מתייחס במלוא הרצינות.
This is not a bluff.
I don't believe it's a bluff. I think he's assembled the right kind the kinds of things that you would need to conduct a successful invasion.
אני לא מאמין שזה בלוף. פוטין קיבץ כוחות, הוא קיבץ את כל האמצעים שיאפשרו לו פלישה מוצלחת. עוד ביטוי לאדריכות הגדולה בארצות הברית אפשר היה לשמוע בהודעת הבית הלבן. הנשיא ביידן היה אמור לנסוע מסיבות משפחתיות לדלוואר, אבל הוא ביטל את נסיעתו וישאר בבית הלבן. מן הצד האחר, סימנים מעודדים בגזרת המסע ומתן בנשיא רוסיה פוטין לנשיא צרפת אמנואל מקרו. שני המנהיגים שוב שוחחו אתמול בטלפון. בשיחה הבטיח פוטין כי החיילים הרוסים יעזבו בסופו של דבר את בלרוס. פוטין מבטיח כי הוא נכון להמשיך במסע ומתן. מקרו ופוטין הסכימו על הצורך לתעדף פתרון דיפלומטי למשבר הנוכחי שיבטיח הפסקת אש במזרח אוקראינה כבר בשעות הקרובות. אם יתקיימו התנאים, יסלל לו נתיב דיפלומטי שיאפשר ארגון של פגישה ברמה הגבוהה ביותר על מנת להגדיר סדרי שלום וביטחון חדשים באירופה, כך על פי הודעת מקרו. שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן אמור להיפגש בהמשך השבוע עם עמיתו הרוסי. בלינקן לא נשמע אתמול מאוד אופטימי, אבל בהחלט מחויב.
We continue to try to build everything we can to deter him from the course that he's now set on, and until the last minute there is still an option to for him to pull back. That's what we're trying to do. We're trying to prevent a war.
אנחנו ממשיכים לעשות כל מה שרק אפשר כדי להרתיע אותו מלהמשיך בדרך שבה הוא חותר, ועד הרגע האחרון יש סיכוי שפוטין ילחץ על הברקס. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים למנוע מלחמה. בינתיים נמשכת המתיחות במחוזות המורדים דונייצק ולוגנסק. שם ממשיכים להישמע הדי פיצוצים. רוסיה טוענת שאוקראינה היא זו שמפגיזה, אוקראינה גורסת ההפך, שכן אין לה אינטרס להביא להסלמה. הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה מדווח על לא פחות מ-1,500 הפרות של הפסקת האש בדונבאס רק אתמול. אז האם פניה של רוסיה למלחמה או להסדר? קבלת ההחלטות בקרמלין בשעות הקרובות עלולה להכריע את גורלה של אירופה. שלום לכם, אתם במהדורה מיוחדת של השעה הבינלאומית לסיקור המשבר באוקראינה. אני ערן סיקורל. את הדקות הקרובות אנחנו נקדיש לעימות בין רוסיה לאוקראינה ובין רוסיה למערב. בעזרת כתבים ומומחים ננסה להבין מה הצעד הבא של פוטין ובעצם על מה כולם רבים. ההקלטות כולן מספייס מיוחד של כאן חדשות בטוויטר. אתם מוזמנים לעקוב ולהתעדכן על עוד ספייסים מרתקים שאנחנו עושים שם בטוויטר. אנחנו מתחילים עם כתב חדשות החוץ שלנו, יואב זהבי, שמעדכן בהתפתחויות.
ההתפתחות בעצם של היום מבחינתי, מה שמעניין זה באמת הסיפור שמתרחש בבלרוס, שם בסוף השבוע. בעצם אתמול הרוסים ערכו בשיתוף הבלרוס עם תרגיל צבאי רחב בכיף, הם ניסו שם טילי שיוט וטילים בליסטיים לתרחיש של תקיפה קרינית. התרגיל הזה אמור היה להסתיים היום, אבל הבלרוסים הודיעו שבעקבות המצב המתוח באזור הגבול האוקראיני, התרגיל הזה למעשה יימשך. עכשיו צריך להגיד שבאמת במוסקבה אמרו לכל אורך סוף השבוע שהתרגיל הזה זה משהו שתוכן בראש, והם הודיעו למדינות העולם, בעצם למי שצריך להודיע, שהתרגיל הזה תוכנן והוא יערך. אמור היה להסתיים היום, לא מסתיים היום, וזה כמובן מעלה עוד קצת את המצב, מגדיר קצת את המצב המתוח בלאו הכי, בכל מה שנוגע לאפשרות של פלישה לאוקראינה. עמנואל מקרון, נשיא צרפת, הוא משוחח עם פוטין פעם נוספת, אני חושב שזו כבר הפעם השלישית או הרביעית, ולפי דיווחים שונים, אגב, מקרון פשוט סירב להיבדק לקורונה מחשש שהרוסים ישתמשו ב-DNA שלו, לכן ישבו במרחק הזה אחד מהשני. אומרים שני המנהיגים שהם הגיעו לאיזשהם הסכמות להרגעת המתיחות בגבול אוקראינה, ומה שבעצם קורה במזרח אוקראינה לכל אורך הימים האחרונים, ובפרט השעות האחרונות, זה שאנחנו מדווחים על הפגזות כל כמה שעות. המורדים הפרו-רוסים שיושבים באזור דונץ ולוגנס טוענים שצבא אוקראינה, סליחה, יורה עליהם. מהצד השני האוקראינים טוענים שהבדלנים הפרו-רוסים יורים עליהם, וכאן באמת נכנס כל הסיפור של הדיסאינפורמציה שהולך ערן, ואני חושב שהוא באמת תופס תאוצה, ודאי ב4-5 ימים האחרונים.
הם עובדים קשה ללא ספק. בוא נצרף את אורן נהרי, מי שהיה מגיש השעה הבינלאומית בעבר, ועושה את זה כבר הרבה מאוד שנים. בעזרתך אנחנו רוצים קצת להבין טיפה את הרקע ההיסטורי, איך הגענו עד הלום, איך בעצם נולד הסכסוך הזה באוקראינה?
תשמע, זה אפשר ללכת עם זה עוד הרבה מאוד אחורה. אבל בוא לרגע אני אנסה לשנייה לייצג את פוטין. פוטין בא ואומר, ברית ורשה פורקה. למה ברית נאטו עדיין קיימת? אתם המערב יצאתם כמעט למלחמת עולם גרעינית, כי אנחנו הקמנו בסיס בקובה, אמרתם קובה זה שלנו, דוקטרינת מונרו, רק אנחנו נתערב. וכדאי להזכיר למאזינינו שארצות הברית התערבה בענייני אמריקה הלטינית בערך 300 פעמים, בדרך כלל עם כוחות צבא, העלאת שליטים והורדתם. אוקראינה זה קובה שלנו. אני מפשט את הדברים. והוא אומר אפילו יותר מזה. הרי בברית רוסיה נולדה באוקראינה, קייב זה הבירה הראשונה, לקייב מגיעים הנזירים קיריל ומתודיוס ומביאים את הכנסייה הפרבוסלבית ומביאים את הכתב הקירילי וכל השאר. אז לפוטין יש כמובן באוקראינה יש את המימד הרגשי ויש גם את המימד האסטרטגי. אבל אני רוצה גם ללכת לעוד נקודה. אם אנחנו מסתכלים על העולם בעיניים טיפה קיסינג'ריות, כלומר ריאל פוליטיק המאה ה-19, מדינות מסתדרות ביניהן, אז בואו נעשה השוואונת בין אמריקה הדרומית, נגיד מקסיקו, קובה, אפשר לקחת עוד מדינות, לבין טיואן, לבין אוקראינה. כלומר, בעיני שי ג'ינפינג ובעיני ולדימיר פוטין, טיואן ואוקראינה, respectively, הם שני מחוזות מורדים השייכים למולדת וחייבים לחזור למולדת מסיבות אסטרטגיות ומסיבות רגשיות, עדיף בטוב, אם לא בטוב יהיה ברע. כמו שמבחינת ארצות הברית, היום לצורך העניין, אני יודע מה היינו אומרים שטקסס הכריזה עצמאות ו-80 שנה הייתה עצמאית ועכשיו צריך להחזיר אותה את רגבי המולדת.
אגב, יש גם ניסיונות כאלה של הרוסים לחמם את הזירה, גם בהיבטים הבדלניים בתוך ארצות הברית, זה לא כל כך מצליח להם בינתיים, אבל רק לפני שבועיים, שלושה, השתתפתי בספייס של הקלקסיט, של אלה שפעילים למען היפרדות קליפורניה, כשאגב, האיש שעומד בראשם, אשתו היא רוסיה, והוא עצמו חי ברוסיה בעבר, הוא טוען שאין לזה שום קשר כמובן, אבל הביוגרפיה שלו בהחלט מאוד מעניינת ומצביעה אחרת. אז הרוסים מעורבים בניסיונות כאלה לייצר בדלנות גם באמריקה.
לא רק באמריקה, בכל מקום אחר. עכשיו, אם אנחנו הולכים, ערן, נניח למלחמות יוגוסלביה, יש שאלה שהיא שאלה לגיטימית. אנחנו מקדשים את הגבולות. למה בעצם? למה מותר לקרואטיה לפרוש מיוגוסלביה, אבל אסור לחבל קראינה שכולו מיושב סרבים לפרוש מקרואטיה? איפה הבבושקות האלה נעצרות? אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים שארצות הברית יצאה למלחמה הקשה ביותר בתולדותיה אחרי שהדרום אמר, אתם יודעים מה, בואו, אנחנו רואים דברים לא עין בעין בנושא עבדות, בנושא כלכלה, בנושא אדמות, ילך איש איש לדרכו, שזה בדיוק העיקרון של היפרדות צ'כיה וסלובקיה, היפרדות יוגוסלביה, היפרדות ברית המועצות. אז ארצות הברית יצאה למלחמה, נכון, אנחנו כבר לא במאה ה-19, אבל העניין של חבלים בדלניים הוא עניין מאוד...
השאלה אם זאת שאלה בכלל של צדק, או שזאת שאלה של עוצמה. פוטין מנסה למתוח את הגבולות, והוא רואה עכשיו אירופה מפוצלת למדי, נשיא... לא חזק באמריקה, עם פופולריות נמוכה יחסית, שיש מי שמביטים בו ותוהים אם הוא איננו דמנטי משהו, והוא אומר, אוקיי, זה הרגע שלי, וזאת ההזדמנות שלי אולי להשאיר חותם על מפת אירופה, ולעשות שיפור עמדות.
נכון, פוטין, אנחנו חייבים לזכור, פוטין הוא פטריוט. פוטין אהב בכל ליבו את ארצו ואת ארגונו, ושניהם נעלמו ונמחקו. עכשיו, הוא זוכר את ברית המועצות, המעצמה מטילת האימה, לא מספרי הלימוד, לא מלכות דוד ושלמה, לא ימי הביניים. הוא ראה אותה, הוא היה שם, זה לפני 35 שנה, והוא רוצה להחזיר עטרה ליושנה. יש לו קלפים גרועים. כלכלה גרועה, אוכלוסייה מתמעטת, הכל, ועם הקלפים הגרועים האלה, הוא מצליח הצלחות אדירות. הבעיה שאני חושש ממנה, אם אנחנו מסתכלים רגע מעבר לאוקראינה, שדווקא בגלל הדברים שאמרת, שאתה צודק לחלוטין, שביידן חלש, נתפס כחולשה, ויש לו בחירות, דווקא בגלל זה, הוא יצטרך להפגין כוח ולהפגין אולי עוצמה, ואולי לא בהכרח להפגין תבונה, זה אנחנו נראה לאן זה הולך, כי הרבה מאוד מלחמות התחילו בגלל יוקרה אישית וכבוד לאומי, או ההפך, או לפחות החריפו בצורה הזאת. ופוטין מבחינתו, הוא לא רק מדבר, הוא מדבר ריאל פוליטיק, אבל הוא מדבר רגש, הוא מאמין לחלוטין במה שהוא אומר, הוא מאמין לחלוטין שאין עם אוקראיני, אין תרבות אוקראינית, אין היסטוריה אוקראינית, זה הכל רוסיה. עכשיו הם אומרים גם, זה היה רוסיה מאז ומעולם, כדאי לזכור, לפני 250 שנה חצי האי קרים היה טורקיה, לביב הייתה גרמנית ופולנית ואוקראינית ורוסית ומה לא, זאת אומרת האזורים האלה עברו מיד ליד, אבל פוטין יש לו את ההסבר הרגשי וההסבר המסורתי וההסבר ההיסטורי, ואם זה לא עוזר, על התותחים של לואי ה-13 ציווה רישליה לחרות משפט, טיעונם הסופי של המלכים. אז בסוף ידבר התותח.
אורן, איך אתה מסביר את השנאה הזאת, השנאה היוקדת בין האוקראינים לבין הרוסים, שני עמים שחיו ביחד, אמנם היה שם איזה רצח עם בין לבין, כך שיכול להיות שיש סיבות לשנאה הדדית, אבל לכאורה אפשר היה לצפות שלפחות הם ינסו לשמור על איזה סוג של תקשורת תרבותית ביניהם, וזה לא קורה.
ככל, אתה יודע מה, איראן, האם אנחנו צריכים באמת להגיד לאנשים החיים במזרח התיכון, שככל שעמים ותרבויות יותר דומים זה לזה, לעתים השנאה ביניהם גדולה יותר, אנחנו מכירים את זה מהבלקן, הסרבים והקרואטים, אנחנו מכירים את זה לא בשפיכות המינים, הפלמים והוולונים, והסקוטים והאנגלים.
והצפון קוריאנים והדרום קוריאנים, וכן, וזה מגיע עד לקין והבל.
שמה, נכון, אבל קוריאה, אבל באמת מכירים בזה שהם עם אחד, פה לא. פה מבחינת האוקראינים, פה מדובר בזה שהם העם, שלתפיסתם הרוסים הם אלה שתמיד ניסו לשעבד אותם, אוקראינה הייתה תמיד אזור החיץ הזה בין רוסיה לבין טורקיה, אזור מאוד מאוד אמורפי עם הרבה מאוד פלישות, וכשמתחילה להיות שם, להתגבש לאומיות, ומי שמגבש אותה זה לא זיכרון טוב בעם היהודי, זהו כמובן חמלניצקי, שמורד בפולנים שאז שלטו באוקראינה, ואוקראינה תמיד נמצאת תחת ה... בפתח מאורתו של הדוב. ופעם אחר פעם, במאה ה-20 לבדה, אוקראינה ניסתה לייצר עצמאות מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, ולקח לרוסיה כמה שנים עד שהשתלטה עליה. ואז בשנות ה-30, ההולודומור, הרעב שסטלין עושה באוקראינה, המקום עם האדמות הכי פוריות בעולם, כדי כדי להשמיד את הלאומיות האוקראינית, ועשר שנים אחר כך כמובן אוקראינה או חלקים ממנה ישתפו פעולה עם הנאצים כנגד הכובש הסובייטי. ואחרי מלחמת העולם השנייה, אפיזודה לא כל כך מוכרת, עוד היו פרטיזנים אוקראינים, נאונאצים, וגם פולנים מהארמיה קריובה, שנלחמו נגד הרוסים עד ראשית שנות ה-50. כלומר, הנושא הזה, יש אוקראינים אוקראינים, יש רוסים אוקראינים, כמו חרושצ'וב למשל, או ברז'נייב, רוסים שנולדו באוקראינה, אבל עם מוצא רוסי, ובסופו של דבר, הלאומיות הזאת שקמה או נולדה, ויכול להיות שהיא מומצאת, יכול להיות שהיא מומצאת, הרבה לאומיות, יהיה טענות שהן מומצאות לחלוטין, אבל מרגע שהיא מומצאה, יש לה חיים משלה. ובשנים האחרונות, ככל שאוקראינה, וכל מי שהיה בכיכר מידן ראה את זה, וראה גם את הפסלים, לגיבורי אוקראינה, שרבים מהם מעוררים אי נוחות גדולה מאוד, זה פטלורה, זה בנדרה, זה חמלניצקי, זה שלושה רוצחי יהודים, מהגרועים שהיו בהיסטוריה. אז כן, ישנה היום הלאומיות, ישנו המבט האחר, הם אומרים זה התחיל אצלנו, ובסופו של דבר הם מעדיפים את המערב. הכישלון הגדול של פוטין, הכישלון הגדול של רוסיה, הוא שרוסיה לא מושכת. כלומר, למעט דיקטטורים כמו לוקשנקו או כמו הקזחי כעת, שמנסים להתגבר על מהומות דמוקרטיות או מה שלא יהיה, אף אחד שיש לו ברירה למעשה לא מעדיף את רוסיה על פני המערב. מה שיש לנו פה, פוטין אולי יכבוש את אוקראינה, אולי יפיל את משטר זלנסקי, אבל זה מראה על הכישלון הזה.
יואב, בוא תנסה לעשות לנו קצת סדר, מי נגד מי כאן, מי השחקנים המרכזיים בתוך הסכסוך הזה? יש שחקנים מקומיים ויש שחקנים כמובן אזוריים ועולמיים, והסכסוך הזה בעצם חוצה את כל הגבולות האלה.
כן, אז אולי נתחיל מרמת המיקרו, כי מוקד העניינים בימים האחרונים זה באמת אזור חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה, על קו החיכוך שבין אותן שני מחוזות, מחוז לוגנסק ומחוז דונבאס שהכריזו על עצמאות במלחמת האזרחים ב-2014, לבין הכוחות האוקראינים שהם מורכבים גם מאנשי צבא, גם ממיליציות וגם ממתנדבים שנלחמים בעצם למען האוקראינים היותר נגיד לאומיים בואכה לאומנים באותו קו חיכוך. זה מה שקורה שם, מוקד העניינים נמצא כרגע באזור הזה, והכוחות האלה, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, ושוב צריך לסייג את הכל, כי יש הרבה דיסאינפורמציה בסיפור הזה, אלה הכוחות שנלחמים ברגע זה בפועל, כלומר לחימה פיזית, אלה באלה. בכל מה שנוגע לכוחות הרוסים, לפי כל הסימנים במערב, רוסיה מעורבת בעצמה, גם חלק מהעניין של פינוי האזרחים מהמחוזות האלה, זה חלק מאותו משחק ככל הנראה של רוסיה, שמנסה, לפי מה שאומרים במערב, לפנות את השטח, גם כדי להראות מצד אחד שיש מתקפה של אוקראינה, או מתקפה מתוכננת של אוקראינה, דבר שבאוקראינה מכחישים, ולמעשה גם הרוסים לא מספקים לך חדויות מהשטח, ואומרים עוד במערב שפינוי האזרחים יאפשר בסופו של דבר לרוסים לפלוש למזרח אוקראינה בטיעון של הגנה על אותם אזרחים, כלומר מבצע דגל כוזב, הרוסים מנסים לביים איזושהי מראית עין של תקיפה אוקראינית על מנת לפלוש למחוזות המזרחיים האלה. ברמה הגלובלית יותר אנחנו כמובן רואים כאן את מצד אחד את רוסיה, ומהצד השני את ארצות הברית ובעלות בריטניה. אני חושב ששני הצדדים הניציים ביותר במערב הם ארצות הברית ובריטניה, כלומר בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, שבאמת נתן אתמול בראיון לבי-בי-סי דברים, אפשר להגיד אפילו אפוקליפטיים, אמר שלא ראינו דבר כזה מאז מלחמת העולם השנייה, אמר לפני כן בוועידת מינכן, שהדי המלחמה, אם תהיה כזאת, ישמעו, עד
טוב, בוא נזכור, יש פה סיפור עם מעצמות גרעיניות, רוסיה כמובן המדינה הגדולה ביותר בעולם, מלחמה איתה היא במידה מסוימת מלחמת עולם עם ארצות הברית בטוחה בצורה כזאת או אחרת.
בהחלט, וגם כשאנחנו רואים את התחזקות היחסים בין סין לרוסיה, שסין, ואני מניח שנשמע על כך בקרוב מהחברים כאן, מחזקת ומעדקת את היחסים לאחרונה עם רוסיה, מהאינטרס המאוד פשוט, ששתי המדינות האלה רוצות ליצור מאזן כוחות גלובלי אחר, רוצות להקטין את ההגמוניה של ארצות הברית בעולם, ועל זה למעשה מעריכים הפרשנים, זה בעצם הסיפור המרכזי. אוקראינה היא בעצם כלי של ולדימיר פוטין לשנות את מאזן הכוחות העולמי, להראות שהוא שווה בין שווים כאן, בין שווים סליחה, ושארצות הברית היא לא ההגמון, היא לא המעצמה שעל פיה אישה כדבר בעולם. אוקראינה במקרה הזה, מעבר לכך שיש לה כמובן היסטוריה שקשורה מאוד לאימפריה הרוסית, לברית המועצות כמובן, קשרים תרבותיים מאוד מאוד עדוקים, במקרה הזה יש שאומרים שהיא סוג של כלי, של ולדימיר פוטין, שמחד לא רוצה לאבד את מרחב ההשפעה הסובייטי או הפוסט-סובייטי, ובנוסף לזה רוצה בעזרת הסיפור הזה של אוקראינה, לשנות את מאזן הכוחות הגלובלי. כמובן שבתוך הצד המערבי אנחנו רואים על פניו כלפי חוץ סוג של הסכמות בין המדינות, שמדברים על תגובה חזקה מאוד ונוקשה, שנוגעת בעיקר לסנקציות כלכליות נגד רוסיה, שאולי נראה כאלה בהמשך, אבל נראה שבתוך אותם מדינות יש הבדלים, ודאי כשאנחנו מדברים על גרמניה, שהיא למעשה 40% מהגז, שמהגז הטבעי שהיא מקבלת, היא מייבאת אותו למעשה יותר מ-40%, רק 55% מהגז שגרמניה מייבאת, מגיע מרוסיה, ובכלל מדינות האיחוד האירופי, 40% מהגז שהן מקבלות, מגיע מרוסיה, וזה בעצם אחד ממנופי הלחץ, אולי אפשר להגיד המרכזיים, של פוטין בשלב הזה. כן, אלו השחקנים המרכזיים, כשישראל כרגיל במצבים כאלה מנסה להימנע מלפחות.
והנה, ופה אנחנו באמת מגיעים לרעיון שעשית אתמול עם מנהיג הבדלנים. פה ישראל נקלט איכשהו לסכסוך שהוא מעבר לתקשורתי, הוא מתחיל לקבל איזה שהם תסמינים דיפלומטיים ברוח התקופה. תספר לנו מה קרה שם, קודם כל מה היה ברעיון הזה למי שלא הספיק, רעיון מרתק, ואולי משהו על התגובה האוקראינית היום שהייתה מאוד מאוד חריפה, מאוד חמים שם עליך.
כן, אז נתחיל בריאיון. באמת אנחנו שידרנו אתמול בחדשות השבת בכאן 11 ריאיון שערכנו בשבוע שעבר עם דניס מושילין, שהוא מנהיג למעשה ראש הממשלה של מדינת הרפובליקה העממית של דונקס, זו מדינה שהכריזה, מדינה לכאורה שהכריזה על עצמאות במלחמת האזרחים באוקראינה. אין אף מדינה בעולם שמכירה בעצמאותה, כולל רוסיה אגב, והוא טוען שבעצם הוא המנהיג של אותה מדינה, ראש הממשלה. אנחנו ראיינו אותו, ובמסגרת הדברים שהוא אמר, הוא טען שלפי הפרטים שיש להם, האוקראינים מתכננים לפתוח במתקפה על המחוזות הבדלניים, על דונייץ ולוגנס, אותם מחוזות שבהם יושבת אוכלוסייה שלפי מה שאנחנו יודעים, רובה לפחות תומכת בהיפוק הקשרים, נגיד את זה ככה, עם הפדרציה הרוסית. הוא גם אמר שבאמת לפי כל הסימנים הרוסים מתכננים לתקוף אותם, ושהכדור למעשה בידיים של אוקראינה, הם מעוניינים בשלום, הכדור כעת בידיים של אוקראינה, ולמעשה הדברים שהוא אומר, צריך להגיד, הם מתיישרים עם השיח, עם הנרטיב, סליחה, הרוסי, שאנחנו שומעים גם מהקרמלין בשבועות האחרונים, שלפיו אוקראינה היא הצד התוקפני פה למעשה, ועל כך האוקראינים מאוד התעצבנו עלינו, כי מבחינת קייב, צריך להסביר, מבחינת קייב, האיש הזה, הוא לא רק שהוא בדלן, הוא טרוריסט, לא פחות מזה, והוא למעשה, הוא כוח כובש בתוך המדינה שלהם, הרי אוקראינה רואה את השטחים האלה שנכבשו במזרח המדינה, כשטחים שעדיין שייכים לה, שטחים שהם כבושים באופן זמני, כך הם מכנים את זה, אז וכמובן שהם לא מדברים עם אותם בדלנים.
בואי נצרף את נתן גוטמן, הכתב שלנו בוושינגטון. שלום נתן. אנחנו שומעים בשעה האחרונה על כך שהפולנים והאמריקאים עומדים לקיים תמרון בגבול עם אוקראינה. נראה שהאמריקאים משוכנעים שזה הולך שם להסלמה, הסיפור הזה, והם מתחילים להתייחס לסיפור הזה ברצינות, נכון?
כן, מתייחסים אליו ברצינות, וגם יש כאן, אני חושב, איזשהו מאמץ שאנחנו רואים מהצד של האמריקנים, באמת להילחם בקרב הזה, בקרב התודעה מול פוטין. השאלה מה פוטין יעשה, ככל הנראה המודיעין האמריקני, אני אומר להם, שמעו כל העדויות מצביעות על זה, שהוא כבר קיבל את ההחלטה, וזה יקרה בתוך יומיים, יום, שלושה, עם כך שאין הרבה סיכוי, אולי יש איזשהו סיכוי לדיפלומטיה של מקרון, ביידן בהחלט מוכן לתת למקרון, לתת לאולף שולץ, לתת לג'ונס, לתת למי שרוצה להתעסק עם הדיפלומטיה הזאת בדרגים יותר נמוכים, כדי שאם יצא מזה משהו אז יצא. אבל בפועל אמריקה מבינה שזה כנראה הולך לקרות, ולכן אנחנו רואים תגובות מהסוג שאנחנו רואים בימים האחרונים, שניסיון גם ברמה הצהרתית, למשל את העובדה שביידן מתייצב מול המצלמות ביום שישי, ושוב חושף מידע מודיעיני אמריקני, אומר אנחנו יודעים שפוטין יחליט, אנחנו יודעים איך המתקפה תיראה, ואנחנו יודעים שהם יתקפו את קייב, ואנחנו יודעים שהם מאחורי מתקפות הסייבר, כל הדברים האלה שאמורים להיות מוחזקים קרוב לחזה, בעצם אומרים אנחנו במאבק על דעת הקהל העולמית מול מסע דיסאינפורמציה של פוטין, אז אנחנו צריכים להראות את זה. וגם הרעיון הזה של הצבת כוחות במדינות נאטו מסביב לרוסיה ואוקראינה, של תמרון אפשרי משותף עם הפולנים, כל הדברים האלה בעצם באים להגיד, תראו, גם אנחנו יכולים לעשות את ההצגה הזאת. לא מתוך כוונה לתקוף בתוך שטח אוקראינה, או להגן על אוקראינה, או להיכנס למלחמה עם הרוסים, אלא מתוך איזשהו איתות שהוא חשוב גם לעולם שידע שאנחנו תקיפים, וגם למדינות שלנו שהן חברות בברית נאטו שידעו שהן לידינו. וגם זה קצת אולי הולך אחורה, אם נחזור לנאום של וולודימיר זלנסקי אתמול בוועידת מינכן, שבעצם קצת מתח ביקורת על ארצות הברית ועל המערב, של אתם לא עושים מספיק כדי להגן עלינו. אז הנה, עושים עוד, מזיזים, מצהירים, משתמשים במילים מאוד חזקות, אמריקה רוצה להראות שלפחות ברמה הזאת עם האחורים, כאשר בעצם הדרישה הבסיסית של האוקראינים תטילו סנקציות על פוטין כבר עכשיו, הדרישה הזאת לא עומדת לענות, כי ארצות הברית לא חושבת שזה משהו שיכול לפעמים.
האם אמריקה באמת מוכנה לאפשרות של מלחמת עולם, או מלחמה אזורית שאולי תצא מכלל שליטה?
התקווה היא שזה לא יגיע לזה. אמריקה מוכנה, וזה אולי גם מה שאנחנו רואים את הממשל עושה בימים האחרונים, מוכנה במצב שבו אירופה תיקלה לסוג של כאוס שכמותו לא נראה, ושההשלכות הכלכליות של זה על העולם כולו יורגשו גם באמריקה. ולכן אנחנו רואים את הממשל כבר מתחיל להעביר את המסר הזה לציבור. עכשיו קשה, יש אינפלציה, המחירים עולים, אנחנו רק יוצאים מהמגפה, קיווינו להתאוששות כלכלית. אם אכן תהיה פלישה רוסית, תהיו מוכנים לזה שהכלכלה שלנו תראה הרבה יותר גרוע, המחירים בתחנות הדלק יעלו עוד יותר, כל הדברים האלה שמפריעים לאמריקנים מאוד אכן יקרו. האם יש כאן בציבור האמריקני, או בקרב מקבלי ההחלטות, איזושהי נכונות לדון בכלל בשאלה של מעורבות צבאית פעילה אמריקנית? תשובה היא לגמרי לא, זה לא עומד על הפרק. אין תחושה בקרב הציבור האמריקאי שהבנים יישלחו לחזית. זה לא משהו שעומד לקרות, זה לא משהו שנמצא בתוך התפיסה האמריקנית שום דרך כרגע, לא בדרג מקבלי החלטות ולא בקרב הציבור ולא בקרב הפוליטיקאים. אפילו מה שפעם היינו מדברים עליהם בתור ניצים, מה שפעם היו ניאוקונס, אנשים שאולי יותר דחפו לעמדה צבאית אמריקנית ברורה ותקיפה, גם הם לא מדברים עכשיו על איזושהי מעורבות במובן הזה של חיילים אמריקנים נלחמים. במובן שיש את החשש שמלחמה באוקראינה תגלוש מעבר לגבולות אוקראינה, אנחנו מדברים על יקרה למולדובה, למשל, מה קורה הלאה? ברור שפולין היא בעד ברית חשובה בעניין הזה. יש חשש ויש נכונות אמריקנית מוצהרת לפחות, כמובן להגן על מדינות שהן מדינות חברות בברית נאטו, אבל ברמת התודעה אין כאן שום מוכנות לעובדה שהמלחמה הזאת תגלוש מחוץ לגבולות אוקראינה, ואיכשהו תערב באופן פעיל את ארצות הברית.
אני רוצה לצרף את זאב שניידר, שהוא עורך של השעה הבינלאומית. אם אנחנו מנסים להתבונן מהצד על הסיפור הזה, עד כמה זה מעניין את הישראלים?
אחד הדברים הרן שמבקשים תמיד לדעת, אומרים, תן לי ככה בשתי דקות את הסיפור, שאני בכלל אבין על מה מדובר.
ואנחנו לא טובים בשתי דקות.
לא, אנחנו לא טובים.
אנחנו מדברים פה על מתיחות שבאמת נמשכת הרבה מאוד שנים, והתפרצה בשנת 2014. זה קרה בעיקר לאחר שמתנגדי השלטון מחו נגד ויקטור ינוקוביץ', אז הוא היה הנשיא של אוקראינה, והוא שמר במידה רבה על המסורת של אוקראינה כמדינה פרו-רוסית באופן מובהק. הציבור רצה אחרת, הציבור יצא לרחובות, הפגין וגרם להפלה של ינוקוביץ', וזה בעצם מה שהצית את כל המשבר הגדול הזה בין שתי אומות שבסך הכל החיות, צריך לומר.
נכון, ואגב, אני חייב לומר שבמהלך השנים אנחנו יכולים לראות את זה, הרי כשזלנסקי נבחר, הוא נבחר דווקא כבעצם כמישהו קצת יותר ניטרלי, הוא הצליח לאחד קצת מהפרו-רוסים והפרו-אוקראינים, אבל אנחנו יכולים לראות שבמהלך השנים גם הוא נהיה יותר לאומן, וגם הציבור האוקראיני נהיה הרבה יותר לאומני, זאת אומרת היום... טוענים, אם אתם זוכרים, לפני שבוע שגריר אוקראינה בבריטניה אמר בראיונות ברדיו, בבי-בי-סי, שאם זה ימנע מלחמה, אולי אוקראינה תסכים לרדת מכל נושא נאטו, ואז זלנסקי
התנפל עליו.
בדיוק, והוא דרש שהוא יבהיר את הדברים, והוא באמת יצא בבליץ ראיונות, וזלנסקי אמר, יש לנו שתי מטרות שאנחנו שמים אותן בראש המטרות האוקראיניות, וזה להצטרף לנאטו ולהצטרף לאיחוד האירופי, ואנחנו יכולים לראות שהיום האוקראינים מאוד מאוד מקפידים על זה. עכשיו, אני יכול לומר לכם, בפן אישי יש לי חבר טוב שגר בקייב, אוקראיני, לא ישראלי, וכשהמצב יחמיר וככה דיברו, יום רביעי אולי תפרוץ מלחמה, פניתי אליו ואמרתי לו, תשמע, זה לא משנה אם תפרוץ או לא, קח כרטיס לישראל, תבוא לכמה שבועות. התשובה שלו הייתה, קודם כל אני לא מקשיב לחדשות, שנית הוא אמר, אני באמצע שיפוצים של הדירה שלי, ושלישית יש לי כאן משפחה. זאת אומרת, האוקראינים מאוד מאוד מתעקשים שלא לשנות את אורח החיים שלהם. אנחנו במערב מתייחסים לזה כדבר הכי גדול, והם באוקראינה ממשיכים
את החיים שלהם. למרות שיכול להיות שמשהו כבר מתחיל לזוז שם לאט לאט בהכרה, בהבנה, ואתה יודע, אני רואה פה... איתנו את ענבר מור שהיא מקייב, היא עכשיו, היא למעשה ברכה, איך בארץ?
בארץ מצוין, כולם מחבקים אותנו ואתה יודע, מרגישים בבית, כולם שמחים שככה ניצלנו את ההזדמנות לקפוץ על אחת הטיסות הראשונות ולבוא לפה.
מה את שומעת מהחברים שעדיין נשארו שם? יש כבר... מתחילה לחלחל ההכרה שאצל הישראלים הגיעה קצת קודם, שמשהו... מסוכן עומד לקרות כאן, אולי אפילו בקייב?
יש המון חברים במשפחה שם, שהם מתחילים להבין, לקבל, הם מתחילים לפחד, בוא נגיד. זה מרגיש קצת יותר מסוכן מלפני כמה שבועות. זו גם אחת הסיבות שאנחנו בחרנו להגיע ארצה, כי גם אנחנו בכל אופן עקבנו ודיווחנו משם במשך מספר שבועות, ולא היינו כל כך מפוחדים עד לפני כמה ימים. עדיין חלקם... מאוד פטריוטים ורוצים להישאר שם ללחום במידה והצטרכו, וחלקם פשוט מתפללים לטוב.
אז מלחמה ואו שלום נחכה ונראה. בינתיים תודה לאורן הארי, זאב שניידר, יואב זהבי, נתן גוטמן, ענבר מור, תודה גם לנועה אקסינר, לתומר ברנד ולאלכס נירנבורג. אני רן סיקורל, להתראות.